רדיו קסם 106 FM רדיו קסם 106 FM מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון
הרשת החינוכית של כל ישראל מעדן ויניל תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים עם אהרון מורג ומשה ירונסקי ימי שלישי 2-3 בצהריים רק ברדיו קסם 106 FM הרשת החינוכית של כל ישראל
צהריים טובים, צהריים טובים, יום שלישי היום, הגענו.
ומעדן ויניל נוסף יוצא לדרך.
כן, נכון מאוד.
מה שלומך, משה?
בסדר גמור, מה שלומך, אהרון?
מה שלומך, מירה? דותן, הוא בטוח בסדר שם מאחורי הזוגית. נו, אז פתחנו עם ג'טרוטל, בורה,
בורה,
למה?
זה מתאים לקיץ, לא? איזה שלווה כזה.
קודם כל, ג'טרוטל מתאים.
נרגיש טוב שלווה עם הקוס תפוזים ככה, לא?
ג'טרוטל מתאים לכל עונה, לכל זמן, לכל דבר ולכל מצב רוח.
כן.
עכשיו, הבאנו את ג'טרוטל לא רק בגלל שהם חוזרים באוקטובר בפעם הטריליון בערך, אני חושב, כי ג'טרוטל חוגגים 50 שנה, ואיין אנדרסון עצר, א' צדיק ריש, מה שנקרא, עצר אוסף, שנקרא 50 for 50, 50 שירים
לעוד
50 שנה. אז פתחנו עם בורה, כי מה רע, ואם אין לנו זמן, אנחנו אולי נשמע עוד קצת ג'טרוטל מתוך האוסף הזה, אבל עכשיו הגיע הזמן להציג את האורח הנכבד שחוזר לאולפן רדיו קסם.
כן.
שלום לנועם אקוטונס.
אהלן, שלום.
שבא אלינו עם תקליט, עם ויניל. כי אנחנו מעדן ויניל.
כן, בדיוק ככה.
אז נועם, בוא ספר על הויניל, על התקליט.
מה פתאום הלכת להוציא ויניל?
זו השאלה הראשונית, הראשונה המתבקשת, ככה עם תנועה של, מה, ירדת מהפסים? אבל לא, לא ירד מהפסים, כי העניין הזה
של
להוציא וינילים, אני חושב שזה נהיה יותר ויותר...
יותר מקובל.
כן.
עדיין אצל הרבה אומנים זה קטע שהוא כאילו אוקיי, נוציא, זה לא איזו תשוקה גדולה, אצלי זה טירוף מוחלט.
כי אתה גם אספן.
כי גם בדיוק אני אספן של תקליטים מילדות. אני חושב, מאז שהייתי ילד בפריז בגיל 5, אספתי תקליטונים של אנריקו מסיאס ושרל אזנבור ועוד כל מיני, ובבגרות זה הפך להיות תחביב מאוד מאוד גדול. אני משתדל לא להשתגע, כי בקלות אתה יכול להגיע עם מצב שאתה ממשכן כליה בסוף החודש, בשביל לקנות את כל התקליטים שבא לך לקנות.
עכשיו, ברור לך שאחרי שאמרת את מה שאמרת, אנחנו קובעים שתגיע לפה לתוכנית נוספת.
עם האוסף הפרטי. אני רוצה.
בדיוק, עם האוסף, זאת אומרת, בדיוק כך.
חשוב להגיד שאין לי באוסף פריטים סופר נדירים, או דברים שאספני תקליטים כמוכם לא פגשתם מעולם.
אני גם, גם, גם לא אספן מטורף, אז זה בסדר.
בכל מקרה, שאלתם אותי למה תקליט, אז בדיוק מאותה סיבה שזו תשוקה גדולה, וכילד תמיד חלמתי שאני אהיה מוזיקאי, ולא ידעתי שיקח שנים עד שזה יקרה. וכשהפכתי להיות מוזיקאי, היה לי איזה חלום כמוס, שיבוא יום ואני הוציא את האלבום שלי בתקליט. היה לי אפילו באלבום הראשון שהוצאתי ב-2004, אז שנה, שנתיים אחר כך הייתה לי בת זוג, והיא כמחוות יום הולדת, מה שנקרא, היא עשתה לי כאילו תקליט של האלבום.
יפה.
זה היה נורא נחמד, ואני כזה הסתכלתי, אמרתי, למה רק מחווה? למה זה לא יכול להיות אמיתי? לקח עוד 13 שנה כדי לגבש את העניין הזה. זו סיפרתי מקודם לאמירה ואהרון, שזה סיפור ממש מהפטרה, לא ציטקליט. בעיקר כי אין מאחוריי לא לייבל, לא חברה, לא מפיק, הכל אני עושה בעצמי.
ולא מפעל בארץ שמייצר.
ובדיוק, אין מפעל בארץ, אין כבר הרבה שנים, לדעתי, אם אני לא טועה, מ-92.
למרות שיש את המפעל בקרמיאל.
בקרמיאל, אבל הם שולחים לחול.
הם שולחים, כן. ככה, גם את
הרחול.
במפעל בקרמיאל אני התפסתי את הדיסק שלי, אם אני לא טועה.
כן, נכון, CDI.
CDI, הם הכי טובים, אבל כתקליט אני פשוט פניתי, איש המאסטרינג של האלבום הפנה אותי למפעל בברלין, שנקרא Handle with Care. הוא ממש עריף עליהם תשבוחות.
כי בתקליט תמיד צריך
כן, יש, היו לא מעט סיפורים, אני לא אכנס לשמות, יש כל מיני אלבומים בארץ שיצאו בשנים האחרונות, והגימור, האיכות הסאונד, הבקרת האיכות, היא לא מספיק טובה, אני חושב. היה לי חשוב שאם כבר אני עושה את זה, וזה עולה כל כך יקר, אז אני לא אתחיל עכשיו לחסוך פה, לחסוך שם. הלכתי באמת למפעל, אני לא רוצה להגיד הכי טוב, אבל נראה לי שהוא מהטובים שיש כיום באירופה ואולי בעולם.
ואתה יכול להעריך בכמה ההשקעה שלך איש?
כן, ללא עיצוב גרפי וכל מה שיוצא בזה, המפעל כולל משלוח, אני חושב שזה היה באזור ה-10 או 11 אלף שקלים. אולי אפילו 12. אם מסתכלים על זה, פורטים את זה לפרוטות, זה אולי לא נשמע סכום כל כך גדול, אבל בהתחשב בזה שזו חצי מסעת נפש, כלומר, אתה לא עושה את זה כדי להרוויח, מיוחד אם אתה לא אומן שהוא מוכר עדיין. נניח, עידן רייכל הוציא את האלבום הראשון שלו בתקליט, הוא ידע שמה שלא יהיה, כל העותקים יחטפו, גם אני קניתי אחד מהם. זה טענו גדול. אני רציתי, אבל יש פה סיבה נוספת. האלבום הזה, שעוד מעט, אם תרצו, נשמיע קטעים, הוא אלבום שנולד להיות תקליט, איך שלא מסתכלים על זה, החלוקה בין צד א' לצד ב', העטיפה הגדולה שמספרת סיפור, הסאונד החם, ההתכתבות עם ה-70s. אח שלי, למשל, שבנה מאוד ביקורתי, הוא שמע את האלבום בדיסק, הוא אמר, אוקיי, נחמד. כשהוא שמע את זה לתקליט, הוא אומר לי, תשמע, נו, נפל לי הסימון. וזה לא כי הוא אח שלי, הוא פשוט אומר לי, זה פשוט מבינים פתאום את הסיפור שניסית להעביר.
אח שלך כאן בצילום המשפחתי.
והוא
בוא גם... בוא נדבר רגע על העטיפה. העטיפה של התקליט שנקרא זר דפנה לנצח. מה רואים?
אז יש פה סיפור נורא מעניין. חיפשתי המון זמן רעיון לעטיפה, ואיך שלא הסתכלתי על זה, לא רציתי שזה יהיה אני של היום בעטיפה, כמו שנוהגים לעשות, וגם לא איזה משהו תלוש קצת, כמו שעושים לפעמים באלבומי אינדי. רציתי משהו שמביא סיפור משפחתי, ולקחתי תמונה של המשפחה שלי, בזמן חופשה בנורמנדי, ב-80 או 81, ובאותו יום שהתמונה הזאת צולמה, אני הייתי מאוד חולה, והיקיתי בלי סוף, ובסוף הרגשתי יותר טוב, ויצאנו לטייל שם ביערות של נורמנדי, ואבא שלי עצר את כולנו וצילם. ואני הייתי מקדימה, ואם תסתכלו טוב, אני לא בפוקוס בכלל, ומאחורה הם קצת יותר בפוקוס, גם לא לגמרי, אבל אני לא בפוקוס מקדימה, כשהמשפחה מאחורה תומכת, זה היה חלק, התכתב לי ממש עם מה שניסיתי להעביר.
אוקיי.
וגם המשפחה שלי מפוזרת בעטיפה, כלומר, אח שלי נמצא שם, ואימא שלי, ואבא שלי הוא זה שצילם, ואני כמובן. האחרים, זה קובע משפחה שאנחנו כבר לא בקשר איתם. אני דעתי, הם יתעלפו, אם יום אחד הם יסתובבו ברחובות תל אביב, ויתקלו בה, יגידו, מה זה? הוא לא ביקש את הרשות שלנו.
בוא נשמע שיר, אתה תגיד מה.
אז חשבתי על שיר מסוים, אבל ברגע שהשמעתם את ההתחלה של ג'רד רטל, אז יש פה שיר שהוא נימה אינסטרומנטלית שמאוד מתכתבת עם היצירה ההיא, וגם עם ניק דרייק.
אוקיי.
זה שיר שסוגר את צד א', בוקר בקורדוברו. זה נימה אינסטרומנטלית מאוד מאוד יפה, אני חושב, ואפשר לשמוע כדי להיכנס לסיפור ביותר בקלות.
טוב, הנה, זה מגיע.
בוקר בקורדוברו. תכף זה יגיע.
יגיע, פה.
זה יפה.
יפה מאוד.
באמת. כל כך, כל כך נכנס לנו אחרי איאן אנדרסון, וכל כך באמת...
ממש ככה.
ניק דרייק שם מרחף.
וזה מתאים ככה לצהריים ככה.
אשכרה.
ממש.
אשכרה. ונועם הציע שיאמצו את זה בתור אות לתוכנית, אז...
כן, זרקתי רמז.
מוישה...
זה בהחלט נהדר. זה בהחלט נהדר. כי עוד זה משהו מעניין מאוד, כן.
מה הקונספט? זאת אומרת, אתה אומר שהאלבום הזה מתכתב עם ה-70s, עם העניין הזה של אלבומי קונספט, ומה שהוא יותר מסתם אוסף של שירים שנמצאים בדיסק או בתקליט. אז מה הקונספט?
אוקיי, הקונספט הוא בעצם הסיפור שלי בין האלבום הקודם, שלא הצליח, והחיים המאתגרים שהיו לי אחר כך ברצון להיות אומן ולהמשיך את העשייה הזאת, לבין המקום שהגעתי אליו אחרי 12-13 שנה, שהוא הרצון שוב לבטא את עצמי. זה המון זמן בין האלבומים, וכל הזמן אני תוהה למה זה כל כך התמהמה. ובאלבום הזה ניסיתי כאילו להביא את החוויה הזאת של אומן שרוצה, נלחם על מקומו, על רקע סיפורים מהעיר הגדולה.
העיר הגדולה כאן או העיר הגדולה פריז?
העיר הגדולה כאן, כי בכל זאת יש פה את נועם הבוגר שמנסה כאילו להשמיע קול. בשום מקום זה התחבר לי לחוויית ילדות, של האם קרו דברים בילדות שהם אלו שעיצבו אותי למה שהפכתי להיות ברבות הימים. ולכן, שוב, אם אני חוזר לתמונה, הבחירה לא הייתה מקרית. איך שראיתי את התמונה הזאת, הבנתי שזה הסיפור. ובתוך האלבום, זה אלבום כל כך רוקיסטי, למרות שאני מטבעי רוקיסט. זה הלך יותר למחוזות הפולק, כי נורא הושפעתי מכל האלבומים של שנות ה-70. לא רק פינק פלויד, דרך אגב, באמת ניק דרייק, לו ריד.
גם יש לי פסיכדליה רכה מאוד.
נכון. יש גם פסיכדליה שאימצתי בחום, מאלבומים של קאמל ואחרים, אבל אפילו נשים יוצרות משנות ה-70 השפיעו עליי, כמו ג'וני מיטשל וקרול קינג, ואם אתם, אתם בטוח מכירים, אבל תמיד על העטיפות, יש משהו קצת נכון, קרול קינג, רואים אותה יושבת על ה... לא יודע מה זה בדיוק, עדן החלון, או מעין נרפסת עם חתול. ויש בזה משהו מקסים, זה כאילו משהו יותר ביתי, לא עכשיו אני אומן עם כל הרעש והצלצולים ואיפור ותאורה, אלא משהו יותר קזואלי, וזה בהחלט היה משהו שרציתי להעביר.
בוא נגיד ככה, היה לה פחות איפור מדייוויד באווי בזיגי סטארדאסט.
לגמרי. אני חושב שלא היה לה איפור בכלל.
אז בטוח ש...
בכל מקרה, לגבי הנושא של השירים, אז זה אלבום לא קל, הוא אלבום קצת נוגה, אבל אני חושב שהוא נוגה, אבל לא מדכא. ולכן אתה...
מלנקולי.
הוא מלנקולי קצת, ואתה יכול לשמוע אותו פעם, פעמיים, ולצלול לתוך החלום הזה שניסיתי לברוא שם.
באופי שלו הוא לא כל כך ישראלי, נכון?
גם הלכת לכיוון הזה, באמת, של ה... כמו שאתה אומר, למלנקולי הזה. היה איזו סיבה שמשר אותך לכיוון ולא משהו...
אני אמשיך את זה מאיפה שעצרנו, שזה לא, לא כל כך ישראלי, הוא אירופאי כזה.
יש בזה משהו. זה, יש בזה משהו, אבל זה ממש מתוך מקום, כל השנים שיצרתי אמרו לי, אתה לא כל כך מתאים למוזיקה הישראלית, תלך תנסה משהו בצרפת. אבל אני לא רוצה ליצור בצרפת, אני רוצה ליצור פה. אז ניסיתי בעברית להביא את הקול הזה, יש הרבה אומנים ישראלים שיוצרים באנגלית, אבל אני מעדיף להיות אומן שיוצר בעברית, אבל עם איזה שהן השפעות...
אירופאיות.
אירופאיות, זה נכון. אתה צודק לגמרי, זה אלבום אירופאי, ולא רק זה, כשהוא יצא בדיסק, ואבא שלי שמע את השירים, אומר לי, תשמע, נועם, שירים נורא עצובים, אתה מאמין שזה יכול להצליח? ואמרתי לו, בהכי כנות שיכולתי לענות לו, שזה לא כך משנה לי, כי מבחינתי אני הצלחתי. גם אם האלבום לא יתגלה, הוא יתגלה עוד הרבה זמן, אני מאמין בו מבחינה שהוא המצב הרגשי הנתון שהייתי בו. ועדיין אני חושב שהוא נגיש מאוד, הוא נשמע מבחינת סאונד, ללא, באמת, ללא רבב. המפיק של האלבום, אופר פריון, הוא עשה איתי דרך מדהימה, והקפיד על כל קטנה כגדולה, כלומר זה פשוט, הרמת גימור של הסאונד, זה נשמע טוב, זה יכול, אפשר להתחבר אליו. זה לא נשמע כמו משהו אוונגרדי או מופרך.
בוא נשמע.
מה נשמע?
אוקיי, אז חשבתי אולי שיר 2, את רוח, שזה אחד השירים האהובים עליי, ואני יכול להגיד במילה שכתבתי אותו אחרי שהייתי בהודו, והיה לי שם מסע מאוד לא
רוח,
פשוט.
אז רוח בכפל משמעות?
כן, ממש בכפל משמעות, לגמרי. הוא שיר שאני מאוד מאוד מדבר אליי.
זה מתחיל רוח.
רוח בואי כוח תני לי להיות איתך מימיי לא פגעתי בך לא הטלתי ספק אם את לי טובה או רעה לי או משונה ופתאום נפל עליי מסך שחור כבד רק אל תכעסי עליי רק אל תכעסי עליי רק אל תכעסי עליי אז רוח בואי ותרגיעי במבט במשב קל תומך אחד תראי איכן את נמצאת לא בא לי להמציא לי חבר חדש שבסוף גם הוא יקום, יקום וילך. רק אל תכעסי עליי, רק אל תכעסי עליי, רק אל תכעסי עליי, רק אל תכעסי
לא הספקנו, אנחנו...
יפה, זה יפה מאוד.
כן.
נועם נשאר איתנו, אבל אנחנו עכשיו הולכים למשהו שונה לגמרי.
והוא.
טוב, תשמע. אלבום הבכורה האמריקאי הכי נמכר בהיסטוריה הוא... Appetite for Destruction של Guns N' Roses. שמעת? נועם יודע.
אני הייתי בטוח הביטלס שהם...
האמריקאי.
האמריקאי.
אלבום הבכורה האמריקאי.
הבכורה.
כמה? 30 מיליון עותקים, משהו כזה.
הוא ממשיך למכור.
וממשיך למכור. עכשיו, לא שזה איזה יורצייט כזה או משהו, זה יצא ביולי 1987, אבל עכשיו... יצא מארז של Appetite for Destruction. תכף, אני אפרט לך מה יש במארז.
אוקיי.
עכשיו, זה מארז לפריקים בלבד, למעריצים עם הרבה כסף, כן? אז בואו נראה מה יש שם. אז יש שם ככה. דרך אגב, זה נקרא עכשיו במהדורה החדשה, Appetite for Destruction, Locked and Loaded. Locked and Loaded, כן. טוב, יש ככה. מארז של 5 דיסקים, שזה אלבום מקורי, ברימאסטרינג, כן. כמובן, הכל עבר שם רימאסטרינג. דיסק של בי-סיידס ו-EPs. שני דיסקים של הסשנים, שגאנז אנד רוזז הקליטו ב-95, ורק עכשיו זה משתחרר.
כן.
דיסק חמישי על בלו-ריי של האלבום המקורי, פלוס בונוסים, פלוס וידאו. עוד לא גמרנו. יש גם במארז הזה עוד 7 תקליטונים של 7 אינץ', עוד 7 תקליטים של 12 אינץ', עוד כל מיני פרטי אספנות וממורביליה וספר צילומים מהאוסף הפרטי של אקסל.
וואי, זו חגיגה לא נורמלית.
תשמע, אני לא יודע כמה זה עולה, אני לא רוצה...
כמה זה שוקל?
זה שוקל.
7 ויינילים? כלומר, כולם שלו
אותו
אלבום?
נוסף, כן.
לא כל אלבום של גאנז.
זה בטח איזו חבילה רצינית כזאת.
זה עולה המון כסף, אני אפילו, אני לא יודע כמה, אני לא רוצה לדעת כמה. כדי שלא לקנא.
אחרי זה $1,000, לא? משהו כזה.
עכשיו, אבל תראה, הם אנשים נחמדים. אז אם אין לך הרבה כסף, אתה לא רוצה, אתה יכול גם לקנות למשל את ה...
בנפרד, כל אחד.
את Appetite for Destruction באלבום כפול, כמובן באיכות משופרת שיצאה.
זה היה בשבילי.
כן, ועוד. כל מיני דברים נוספים. מה נשמע מגאנז אנד רוזז? אנחנו נשמע את גאנז אנד רוזז לייב, עושים את עושים את בוב דילן.
אוקיי.
ונועם מספר לנו שהוא שמע את השיר הזה בדרך.
זה מדהים.
לא מתוכנן, לא מתוכנן, שום דבר, לא תכננו מראש.
נכון.
לא, אבל הנה, Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. זה משתלב לנו עם הודו, אני חושב, עם הרוחניות.
כן, בהחלט.
אוקיי. Guns N' Roses. Mama, take this badge for me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
קסם, 106 FM.
אוקיי, איפה קנינו באמת?
אנחנו דיברנו פה על דברים אחרים.
אני
טוב, Guns N' Roses, The Guns N' Roses, ומי שקונה את המארז, מן הסתם
עושה את זה,
או בגלל שהוא מעריץ גדול, או בגלל שהוא רוצה להשקיע. אנחנו נשמור את הכסף למשהו אחר.
למארז הבא של גנז אנד רוזס שיצא.
כן.
או לקנות, כמו שנועם מציע, ב-10-20 שקלים תקליט.
לגמרי.
אנחנו חוזרים לתקליט של נועם.
כן.
מה תיתן לנו עכשיו?
טוב, תראו,
אתה רוצה באותו רוח?
העליתם את הרף לגנז אנד רוזס, אז אני אבקש לשים את השיר הכי אנרגטי, הכי רוקיסטי באלבום, זה בצד ב'.
שהוא?
שיר שנקרא לשרוד, או הירח חיכה בי הלילה, כלומר, יש לשיר הזה שני שמות. למה לשרוד ולמה הירח חיכה בי הלילה? כי במקור קראו לשיר לשרוד, והרגשתי שזה יותר מדי מקבע את המאזין לחוויה. הירח חיכה בי הלילה זה המשפט שנאמר בפזמון. ואפשר לשמוע אותו, ואם תרצו אחרי זה אני אגיד עליו כמה מילים.
ניסיתי להיזכר מה הביא אותי לכאן לעיר הגדולה, אבל כבר קשה לי לזכור, כי החופש שלי איננו והמחשבות שלי אינן. אני רק נאבק לשרוד. כמעט אף פעם אין לי כסף, וגם כשיש זה לא הרבה, אז מה כבר אפשר לקנות? חוץ מכמה שיחות נפש ואולי גם איזה ספר טוב, אני רק נאבק לשרוד. כל דבר הופך מוזר, זה רק אני והם, לא יודע מה נשבר ומה נשאר שיתגשם. רציתי רק פעם אחת לישון שלב, אבל לא הצלחתי. ירח יקה בי הלילה. כאן לעיר הגדולה, אבל כבר קשה לי לזכור, כי החופש שלי איננו והמחשבות שלי אינן. אני רק נאבק לשרוד. כל דבר הופך מוזר, זה רק אני והם, מה נשבר ומה נשאר שיתגשם. רציתי רק פעם אחת לישון שלב, אבל לא הצלחתי. ירח יקה בי הלילה.
נועם, אז מי זה הגיטרות האלה, הנפלאות האלה ככה? מי ניגן שם?
אז יש לי פה סיפור מעניין. שבועיים לפני שהכנסנו להקליט את האלבום באולפני פלוטו, שזה אולפנים מאוד מאוד ככה מכובדים ועם ציוד מטורף. שבועיים לפני ההקלטות, הגיטריסט הקבוע של ישי הודיע לי שהוא טס לחול לפרק זמן בלתי ידוע. הוא הולך לנגן על איזושהי אוניית שעשועים כזאת, סטייל לאב בוט. זה שם הרכב מוזיקלי, הוא הולך להיות חלק מהם. הוא אומר, אני מתנצל על הכל, אבל אני חייב ללכת, אני לא יכול להישאר פה, אני בתקופה ככה סוערת, אני צריך קצת שקט. ושבועיים לפני הקלטות אמרתי, מה אני אעשה בלי שי? מה אני אעשה? ששכחתי, או שלא חשבתי באותו רגע, שהמפיק המוזיקלי, אופר, פריון, הוא גם גיטריסט נפלא. ומה שביקשתי משי, שי, כשהוא כבר היה בחול, הוא שלח לו בוואטסאפ קטעי וידאו שלו, מנגן את הקטעים, ואופר למד אותם אחד לאחד, ואני זוכר שאחת ההתעקשויות שלי היה שתיכנס היבבת חתול הזאת, שרציתי בשיר הזה. ושי ממש הסביר לאופר, ואופר קלט את זה מיד, ועשה את זה נפלא.
באמת יפה מאוד.
יפה. שוב, אנחנו הולכים למשהו אחר. רגע, רגע, רגע. אתה אוהב את דיוויד באוי.
מאוד.
מי לא אוהב את דיוויד באוי?
אני ראיתי אותו גם בארץ, בשנות ה-90. ברחתי משמירה בבסיס, כאילו את דיוויד באוי, ואמרתי, גם אם הכניסו אותי למחבוש, זה שווה.
והכניסו?
לא.
אתה רואה?
אף אחד לא שם לב שבברזתי.
אז בואו נחזור 40 שנה אחורה. אני חושב כמעט בול 40 שנה אחורה. קיץ, יולי, משהו כזה, 40 שנה אחורה. דיוויד באוי מופיע בארלס קורט בלונדון. והמופע הזה גם צולם, תכננו לעשות מזה סרט, בסוף לא היה סרט, כי באוי לא אהב את התוצאה. והשנה, דיוויד באוי כבר לא איתנו שנתיים פלוס, שנתיים וחצי, כמעט שלוש שנים, אבל כל הזמן יוצאים דברים של דיוויד באוי, גם re-issues, גם הוצאות מחודשות של דברים שכבר יצאו, וגם דברים שפתאום מגלים אותם בתוך ארכיון שלך תדע מה עוד נמצא שם.
כן.
אז ההופעה הזאת של דיוויד באוי, למעשה, הוקלטו שתי הופעות. זה היה סוף יוני, תחילת יולי, משהו כזה, אני חושב. אם אני זוכר נכון. וזה יצא לכבוד יום התקליט, ה-Record Store Day, לא יום התקליט. כאן קוראים לזה יום התקליט, זה לא יום התקליט, זה ה-Record Store Day. יום חנות התקליט. שזה באפריל היה, יצא תקליט כפול של אותה הופעה, שנקרא Welcome to the Blackout. וזה יצא במהדורה מוגבלת.
כן.
זאת אומרת, מי שלא יכול היה לקנות את התקליט, מי שפספס...
פספס. הכל ממוספר.
אבל לא, כי עכשיו הוציאו את זה גם במארז של דיסק כפול, ובסטרימינג כמובן. ואני בחרתי מתוך שפע הדברים הנהדרים שיש שם באלבום, בשיר משנות ה-20 של המאה ה-20 של ברטולד ברכט וקורט וייל, שגם הדורז שרו אותו, אלבאמה סונג, ונגיד בהערת ביניים שזה לא הקשר היחיד של דיוויד באוי עם ברכט ווייל, כי ב-1980 הוא השתתף במחזה לטלוויזיה של ה-BBC, בעל. של ברכט, שזה בעצם היה המחזה הראשון שברכט כתב, שהיה בן 20. וגם בל, שיצא אז בזמנו ב-EP, שיש לי אותו בבית איפשהו,
גם נכנס.
עכשיו יוצא שוב במהדורה מחודש, ואחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, בוא נשמע כבר מוזיקה, אלבאמה סונג.
אלבאמה
סונג.
Find the next whiskey bar For if we don't find The next whiskey bar I tell you we must die I tell you we must die I tell you I tell you I tell you we must die with
show us the way to the next little dollar. Oh, tell us why. No, tell us why. Oh, we must find the next little dollar. For if we don't find the next little dollar, I tell you we must die. I tell you we must die.
זהו, מדהים, מדהים.
דיוויד באווי,
כן,
על
מדהים.
הבמה סונג. Mm-hmm. אז אנחנו חוזרים לנועם ולתקליט של נועם.
איך היה להוציא את התקליט בהדסטאר ככה?
סליחה?
איך היה להוציא את התקליט בהדסטאר?
זה היה די מדהים, זה היה חודש וחצי מטורפים, שהצלחתי לגייס קרוב ל-50,000 שקלים, mm-hmm. אבל באמת עבדתי כמו נבלה, ו... ידעתי בקמפיין שאני רוצה להקצות חלק ניכר מהסכום להוצאת הווייניל, אבל לא נעים לומר, התומכי הדסטארט בימים אלה מקבלים את העותק שנתיים וחצי אחרי הקמפיין. קצת כואב בלב.
העיקר שמקבלים.
לחלקם, מי שפגשתי במקרה או דיברתי, אז אמרתי, אני מתנצל. הוא אומר לי, עזוב, זה בסדר. גם ככה אין לי פטפון, תמכתי בשביל הזה. אבל חלקם, אני יודע שהתקליט יגרום להם, לא יודע אם לרוץ ולקנות פטפון, אבל אולי לנסות להוציא איזה פטפון אנטיקה מהבוידם.
בייחוד היום,
בייחוד היום. ב-450 שקל.
בקונה פטפון, כן. בפיוז, בגבעתיים, יש להם פטפון
שבאים. מגבר כבר עם הכל.
פטפון שבא עם חריץ לדיסק און קי שמעביר כך. לך את זה מאנלוגי
לדיגיטלי.
כן.
שמעתי אבל כמה דעות לא אוהדות לפטפונים האלה, כן. כאילו המתקדמים, שכאילו משהו שם...
כן, זה ברור, כי בכל זאת אתה...
ברור שבכל המרה של אנלוגי לדיגיטלי, כן. משהו הולך לאיבוד, ועדיין, אם אתה רוצה לשמר את זה, אם אתה רוצה... לוודא שיהיה לך, תהיה לך אפשרות לשמור לך ספריית גיבוי במחשב, זה הפתרון.
אני חייב רק לספר, כל הזמן כשמדברים איתי על תקליטים, אז בטח זה עולה גם בתוכנית שלכם, תמיד יש את הנודניקים שבהם, מי שם לב להבדל. אני יכול להגיד לכם שיש לי את R Days Night בדיסק, פצצה, אתה שם אותו וזה נשמע מת, כאילו זה נשמע כל כך נקי וחד, שזה כאילו, אתה מאבד משהו, לעומת זאת אתה שם את התקליט.
נכון.
תוצרת אנגליה.
בהחלט אתה צודק.
אתה מרגיש שהביטלס יושבים אצלך בסלון, אני לא יודע אפילו איך להסביר, זה לא פוזה.
לא, אתה גם מרגיש אז, איך שהם הקליטו, אז אתה פתאום...
בדיוק, אתה
מרגיש את ה... אתה אומר, כי היום בדיסק אתה לא תשמע, כי בדיסק כבר הפכו את זה...
כל כך ריצשו את זה וצחצחו את זה.
התוכנית היחידה שבה מותר למוזיקה להתחיל לקפוץ ולחרוק אצלנו, כי אז אנחנו... אז אנחנו מוכיחים למי שמפקפק שמדובר בתקליט.
זה גם לא קשור רק לאיכות. היום בסטרימינג אתה שומע באיכות פצצה, אבל חסר את הארומה הנוספת. עכשיו, חייבים לומר בכנות, את האלבום שלי הוא הוקלט בכלים דיגיטליים כמובן, הוא לא הוקלט בכלים אנלוגיים. ועדיין, שמים לב להבדל, כי על הווייניל אתה ממש חש יש יותר תדרים נמוכים.
נכון.
אתה מרגיש את האושר של הכלים, שאיכשהו בדיסק, זה לא אותו דבר. אז אולי זה רומנטיקניות מצידי, אבל אתה בטוח מזדהים עם ה...
אתה בהחלט צודק.
בחברה טובה.
נועה, מה נשמע עכשיו?
אוקיי, אז תראו, אתגרתם אותי היום, גם גאנז וגם דיוויד בואי, אז...
וג'ט רוטל,
אם תשכח. וג'ט רוטל. הייתי שמח להשמיע את השיר הנושא מהאלבום, שהוא גם סוגר את התקליט, השיר זר דפנה לנצח. יש לו מילים מאוד מאוד מדויקות, אני חושב, הן עד היום נורא נורא מדברות אליי, הן מייצגות את המסע שאני עברתי ועדיין עובר. אז בואו נשמע אותו אולי ללא השתאות מיותרת.
הנה הוא.
גם אם יקחו ממך את הכל, את ארמונך ואת אדמתך ואת הסוסים ואת הכבשים וגם את הדם ששפכת בקרב,
זה מלנכולי וזה יפה.
מלנכולי רק לא על הגג.
טוב, בוא נחזור לג'טרו טל. אני חשבתי על כל מיני... מה אנחנו רוצים לשמוע? אני חושב שיש פה משהו ש... מתמצת את מהות התוכנית שלנו. Too old to rock and roll, too young to die. ג'טרו טל, בוא נשמע. ותדעו חבר'ה, כל זמן שאתם שומעים מוזיקה, אתם never too old.
הנה.
הנה.
מגיע.
מגיע.
או, אני מת על השיר הזה.
The old rocker war is at long. War is drunk, it's too tight. Unfashionable to the end. Drag is a too light. Dance at bells buckle, yesterday's dreams. The transport cab, prophet of doom. Ringing no change, it is a double tone.
אנחנו אוטוטו לפני סיום וצריך לסיים.
נועם יחזור אלינו.
נועם יחזור אלינו, ודאי. אז זמן תקליטים או לא? ודאי. אז כן,
קודם כל, נועם, איפה אפשר למצוא את התקליט?
בדיוק.
אוקיי, אז פיזרתי אותו בשבועיים האחרונים. יש אותו בתל אביב, בחנות הביטניק, בחנות קפלן רקורדס, באוזן השלישית, בחור בשחור ובדיסק סנטר. יש אותו באוזן השלישית גם בחיפה, ובקרוב אני מקווה שיהיה אותו בתו השמיני בירושלים.
בואו בהמוניכם.
בבאר שבע, בטאור רקורדס, בואו בהמוניכם. אפשר גם לקנות את התקליט ישירות דרכי, איך שנוח לכם. התקליט זמין.
אנחנו שמחנו לארח אותך.
שמחתי להתארח.
ולשמוע מוזיקה נהדרת.
תודה רבה.
ומשה, נהנת?
אני מאוד, ותודה לך, אהרון.
תודה, משה.
אמירה. תודה לדותן. ותודה לנועם.
ותחזרו אלינו בשבוע
לכם.
הבא.
כן, אנחנו מסיים עם שארית של מה שנשאר עם הזמן, הימים הראשונים שלי בתל אביב.
לחיי הוויינלים שבדרך.
בדיוק. ותודה לכל מי שתמך בו בהדסטאר.
לגמרי.
לעצור בו את הזמן, אז הייתי חי והייתי מת, ורציתי רק להסתלק, ונדמה שכבר כוחי נגמר, ופתאום מוזר, הדופק התחזק. כמה שהוא התחזק. זוכר את הימים הראשונים שלי בתוך העיר הזאת, בלי שום אף אחד, רק עם תקוות גדולות. אני זוכר איך התרגשתי מהופעה ראשונה, לא היה מקום אחר למצוא בו נחמה. אז הייתי חי והייתי מת, ורציתי רק להסתלק, ונדמה שכבר
זוכר את הימים הראשונים שלי בתוך העיר הזאת,